שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת חוקת, והיום נדבר בנושא חקוק על מצחנו. מה פירוש חקוק על מצחנו? מה העניין? בואו נראה ביחד. אומרת התורה, מקור א' במדבר י"ט, זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. והקדוש ברוך הוא מצווה אל משה, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. כלומר, שלא עלה עליה שום דבר, היא תמימה, כביכול בבטוליה, כן? אז ויקחו לך פרה אדומה. אז אנחנו יודעים שזוהי פרשה סתומה, שכמו שרש"י מביא, אומות העולם מונים את ישראל, מה זה המצווה הזאת, מה הטעם בזה, מה ההיגיון, איזה שטויות אתם עושים. ובעצם התורה קוראת לזה חוקת התורה. חוקת התורה, לכאורה דבר, חוק שאתה לא מבין. אומר הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, מקור ב', אומר בעל הבן איש חי, שנה שנייה, פרשת קורח, בהקדמה, זכינו לעבודת הקורבנות בזכות התורה, שכוללת מצוות, חוקים ומשפטים. הרי נאמר, זאת תורת העולה, כן? אז הוא אומר, בזכות תורה זכינו לעולה, כן? אז בזכות התורה זכינו לעבודת הקורבנות, התורה כוללת שלוש סוגים של מצוות, חוקים, משפטים. עבודה שהייתה במשכן, זכינו לה בשביל חלק המצוות. מה זה מצוות? שהם יש להם טעם, אך אין השכל מחייב אותם. כלומר, יש היגיון, אבל לא היית מגיע לזה בעד סתם, השכל שלך לא מחייב את זה, אבל יש טעם, יש היגיון. אז בזכות זה זכינו למשכן. והעבודה שהייתה בבית המקדש שבנה שלמה, זכינו לה בשביל חלק המשפטים, דהיינו החלק היותר מובן בתורה. אך בית שלישי שיבנה במהרה בימינו אמן, אומר הבן איש חי, יהיה בזכות חלק החוקים שאין להם טעם ואין השכל מחייב אותם. והגאולה גם כן תהיה, לא רק בית המקדש, עוד קודם, הגאולה שתתחיל, כל ההתחלת עד הגאולה וכו', בית המקדש, כל התהליך כולו, גם כן תהיה בזכות החוקים. למה? למה בזכות החוקים? לכאורה חוקים לא מובנים. אז למה דווקא החוקים? אולי זה יראת שמיים גדולה, שפתאום מקבלים גם את מה שלא מבינים? לא פתאום, אבל מקבלים גם את מה שלא מבינים? לא יודע, בוא נראה הלאה. ממשיך הבן איש חי ואומר כי הגאולה תלויה בתשובה. מאוד מעניין, צריך להבין את זה, כי תכף נראה שהגאולה לכאורה לא תלויה בתשובה. ברור שכן, ברור שלא. בואו, לאט לאט, ניכנס למקורות, תכף נראה, תכף נראה. כי הגאולה תלויה בתשובה. והתשובה היא בסוג חוק. הוא אומר, תשובה זה דבר פלאי, שאין לו היגיון. למה? יענדה עובר על גזירת מלך, אפילו בדבר אחד, חייב מיתה. מה פירוש? בן אדם עבר לגזירת המלך. נגמר. מה זה פה? מה אתה עושה נגד רצון המלך? ולכן, אם ישמרו ישראל את החוקים, אז יקבלם בתשובה שהיא חוק. אומר, התשובה זה חוק. למה זה חוק? כי זה דבר שאין לו טעם. מה פתאום לקבל אותך חזרה בתשובה? קדוש ברוך הוא רחום, עשה חוק, מקבלים. אבל קורא לזה חוק, שימו לב. אתה יכול להגיד, זה רחמים, מה יש? למה לקרוא לזה חוק? עכשיו, הדבר גם קצת יותר, כלומר, בעצם הבן איש חי כביכול אומר לנו, תקשיבו, פה, בזאת חוקת התורה, בחוקים שאין להם טעם, פה מונח הסוד של הגאולה השלישית, הגאולה שאנחנו בעצם בעיצומה, בתהליך שלה. אומר לנו מרן הרב קוק, תראו מקור ג' באורות ישראל ותחייתו, פסקה י', כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. תיקון כולל לסיבת החטאים. כלומר, אנחנו לא שואפים רק לזה שיהיה מוסר נחמד בין אנשים, שידברו יפה אחד לשני, שזה נורא חשוב כמובן. אבל זה לא השורש, אנחנו לא מגיעים רק עד כאן, אנחנו הולכים לשורש של החטא, ליסוד החטא בהוויה, ומסרשים אותו מן השורש שבכלל לא יהיה מציאות של חטא בעולם. וממילא לא יהיה מוות בעולם, ולא יהיה רוע בעולם, ולא תומה, ולא מחלות, ולא יצר הרע, ולא שום דבר רע. אז עוד פעם, כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. עכשיו, ברור לכם שאם היינו רוצים רק שכולם יהיו נחמדים זה לזה, היה מספיק לנו איזה מוסר אנושי כזה שהחבר'ה ממציאים. אבל אם אתה רוצה לשנות את היקום, לשנות את ההוויה, להחזיר את הבריאה כולה למצב שהייתה לפני חטא אדם הראשון, שלא צריך ללכת לעבודה בכלל, רק עובדים עבודת השם, והפירות והאוכל צומח על העצים ככה בטבעיות, ואין מזיקים, ואין רוע, כל הדברים הלא טובים, אין מחלות, כולם בריאים, איזה יופי. כל המציאות הזאת זה שינוי של הבריאה, לזה לא מספיק מוסר של החבר'ה. פה צריך מוסר אלוהי שיורד לשורשי המציאות ומתקן אותה. חוקים, דברים שמעבר להשגתנו, זוהי פרה אדומה. בוא נראה את זה בפנים. אומר הרב, כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. תיקון כולל לסיבת החטאים. העברת רוח אטומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. כלומר, שמו של משיח, המהות המשיחית של גאולה בישראל, זה עוד לפני העולם. מה פירוש? העולם כולו נברא בהתאם לתוכנית של גאולת ישראל. ולכן זה מוכרח להיות, לא העולם גובר על גאולת ישראל, אלא גאולת ישראל גוברת על העולם וכל בעיותיו. כן? אז על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, פרה אדומה מחפרת. כוסר את זה הרב לפרה אדומה. והיא מתארת מטומאת מת, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בעלת העולם מעומק חטאו. אומר הרב, פרה אדומה זה לא איזה רק פטנט לתאר מטומאת מת, אלא הסוד של פרה אדומה הוא הסוד של לתאר את ההוויה כולה מחטא אדם הראשון שהביא את המוות לעולם. למעשה סוד פרה אדומה זה הסוד של עץ החיים, הסוד של ההתרוממות וההתעלות למקום שאין רוע ואין חטא ואין יצר הרע ואין מחלות ואין מלחמות ואין אין, אין רע, זהו, נגמר, הכל מתוקן. אז אם, וממשיך הרב ואומר, שאיפת ישראל, הכל צריך להיות מתוקן, הכל. שאיפת ישראל לבניין האומה היא שאיפה של עומק הטוב. אומר הרב, זה כמובן, אני מכיר לכם בדילוגים, אני מאוד ממליץ לראות את זה בפנים, אורות ישראל ותחייתו פרק י', אבל בעצם פה מה אומר הרב? ששיבת ציון היא בעצם פרשת פרה אדומה. היא גאולת ישראל, היא מהלך של תיקון הכל. תיקון המציאות כולה, ההוויה כולה. לא רק שהפנסיה תהיה בסדר והאבטלה תרד, ואני לא מזלזל בזה. להפך, יש לי תוכניות מצוינות לכל הדברים האלה. אני טוען שאם באים מכוח של תורה לתוך מציאות מעשית, מקצועית, גם כלכלית, אתה תיתן תשובות פי מיליארד, בכלל במישור אחר. אני לא נכנס, לא שאני מזלזל בזה, אבל צריך להבין שלא באנו לפה רק בשביל התנאים הסוציאליים של אזרחי ישראל, שזה חשוב מאוד ובעיניי זה קודש. אנחנו באנו לפה בשביל תיקון העולם משורשו, לתקן את הכל. הכל זה גם הפנסיה, נכון? אבל הכל זה גם להיכנס לעומק של שורש החטא, ויותר נכון, לעקור את החטא משורשו. לסלק את המוות מן העולם. שיותר לא יהיה מוות בעולם. מספיק עם הדבר הנורא הזה, שם יצילנו. אז בעצם אומר לנו הרב, שבאמת זאת חוקת התורה, כמו שרומז גם הבן איש חי, זה גאולת ישראל. אבל אומר לנו הבן איש חי שהגאולה הזאת היא תלויה במה? דווקא בחוקים הבלתי מובנים. משמע לכאורה על פניו שהוא מתכוון למשמעת. כלומר, תעשה את הדברים גם שאתה לא מבין. אבל הרי אנחנו יודעים ולומדים בדברי מרן הרב קוק שהדור הזה העניין שלו זה להפך, זה להבין. זה להבין את העמקויות הרוחניות ולכן גם חוכמת הרזים וכל פנימיות התורה ככה יוצאת החוצה, מתגלה, האור הגנוז מתגלה ואנשים זוכים להבנות רוחניות גדולות. אז דווקא את החוקים אתה מבין, לכאורה היית צריך לדבר איתי על מקום שבו להפך, מתחילים להבין, באים ממקום נשמתי של הבנה. בואו נראה את זה במקור ד' כותב הרב קוק באורות ישראל ותחייתו פסקה ב', שתי הבנות כלליות הן. כלומר, בכל העניינים יש שתי הבנות, שתי הסתכלויות. ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. מה זה סיבתית? בתוך ההבנה הסיבתית כלולה היא בתור נשמה עליונה המחיה אותה ההבנה המוסרית. כלומר, ההבנה המוסרית היא הנשמה של ההבנה הסיבתית. אבל מה הם? אז הוא אומר ככה, ההבנה הסיבתית מציעה חוקים. אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. כלומר, ההבנה הסיבתית זה חוקים. תתנהגו יפה, תקבלו שכר, לא תתנהגו יפה, רחמנא ליצלן, ראיתם איזה גלות הייתה, לא כדאי לחזור על זה, יש אנשים שהיום לא קולטים את הדבר הזה, אבל יש חוקים למציאות, חוקים, זה גורר את זה, שלשלאות של סיבתיות, אז זה ההבנה הסיבתית. בתוך ההבנה הסיבתית שוכנת ההבנה המוסרית, שהיא נשמתה של ההבנה החוקית, כלומר כשאתה מתחיל להבין את התוך של החוקים, ואתה מתחיל להתקרב אל הדבקות הרוחנית, האלוהית, הנשמתית, שבתוך חוקי התורה, ומתחיל להרגיש שאתה רוצה, אתה לא עושה את זה רק כי יש איזה בריון, ציווה אותך ואין ברירה, אלא אתה עושה את זה כי אתה מבין שזה הטוב, שזה הנשגב, שזה רצון השם, יראת הרוממות, אהבת השם. אז זה נקרא הבנה המוסרית. עכשיו, אומר הרב, ההופעה המוסרית, זה כמובן בדילוגים, כדאי ללמוד את זה בפנים, פסקה מאוד ארוכה ומאוד עמוקה. אומר הרב, ההופעה המוסרית, ברגע שאנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו מתחילים להבין יותר בעמקות, הנשמה נפתחת, ניגשים למצוות מתוך קישור, התקשרות רוחנית, פנימית, נשמתית. ההבנה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה, שאנחנו אומרים, שכך ראוי להיות, כך צריך להיות, כאילו אנחנו מרוצים, טוב לנו שיש שבת. מאמינים בהשם, שמחים בלימוד תורה, שמחים בקיום מצוות, שמחים בקדושת המשפחה. לא רק כך הוא וכך אני אהיה. זה לא רק כאילו, תשמע, אלה החוקים, זה מה יש, וחלס, הוראות יצרן. לא, זה לא המעלה הגדולה. המעלה הגדולה היא להפך, הבנה מוסרית. ומההכרה שכך צריך להיות, ברגע שאנחנו מתחיל להבין מה הסוד של שבת, מה הסוד של קדושה בין איש ואישה, מה הסוד של שמירה על כל מילימטר מאדמת ארץ ישראל, כשנתחיל להבין לעומק, רוח האומה מתעורר לתחייה, ובמחווה החיים אור קדושה וטהרה זורח, אורו של משיח. אז אומר לנו פה הרב לכאורה, דבר הפוך לגמרי, שאם הבן איש חי אומר לכאורה שהגאולה שלנו תלויה בחוקים, בקיום מצוות שאתה לא מבין, ולכאורה זה מתחבר יפה לזאת חוקת התורה, פרה אדומה, שגם מרן הרב קוק אומר, פרה אדומה זה גאולה עתידה של סילוק המוות מן העולם, זה לא רק התארה הפרטית של אחד נטמת ממת צריך לתאר אותו, אלא זה תארת היקום, ההוויה מתאומת המת. כן? זה בעצם שמו של משיח, זה המהות של גאולת ישראל שהיא גאולת העולם. אז לכאורה זה, הבן ישחי יושב יפה, על זאת חוקת התורה. אבל הרב קוקר אומר לנו, הדור הזה, זה דור של הפך, צריך להתחבר ולהתקשר נשמתית לתוכיות של המצוות. לא סתם משמעת כזאת של מצוות אנשים מלומדה. אז צריך להבין, האם זה סותר, ואם זה לא סותר, אז איך? איך זה מתחבר? עוד דבר, אמר לנו הבן ישחי, שהגאולה תלויה בתשובה, התשובה היא סוג של חוק. למה? כי מה פתאום נוצאים לך לחזור בתשובה? עברת עבירה, נגמר הסיפור. עכשיו, אפשר היה להגיד, תשמע, רחמים, עניינים, למה זה חוק? אומר לו, זה חוק, צריך להבין. עכשיו, הוא גם אומר לנו שהגאולה תלויה בתשובה, אבל אנחנו יודעים שזה לכאורה לא ההלכה. מה פירוש? תראו איתי במקור ה'. אומרת הגמרא בסנהדרין צדי זין עמוד ב'. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים. ואם לאו, לא עושים תשובה, אם לאו, אין נגלים. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגאלין? מה פתאום? אלא הקדוש ברוך הוא מאמין להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה, הוא מחזירה למותיו. ואז אמר רבי אליעזר, אמר רבי יהושע, ככה יש איזה, כמו שאומרים, מין פינג בונג, אחד עולה לשני, ככה, כן? ובסוף, אומרת הגמרא, ושתק רבי אליעזר. בדרך, לא תמיד שתיקה זה הודעה, הרב ציודה מדבר על זה, תכף נזכיר את המקור, אבל פה השתיקה מתייחסים אליה כהודעה, שהודע רבי אליעזר לרבי יהושע. ואמר, אז לכאורה מה? אז הגאולה לא תלויה בתשובה. אם היא לא תלויה בתשובה, יכולה להתרחש גאולה, עוד שטרם ישראל חזרו בתשובה, אז למה בן איש חי אומר לנו, שבזכות החוקים נזכה לחוק של התשובה ונגאל? מה? אבל אנחנו יודעים שההלכה כרבי יהושע. ואמר רבי אבא, אומרת הגמרא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל, וגומר כל הפסוק היפה שם. אז בעצם אנחנו נמצאים בקץ המגולה. האם ישראל עשו תשובה? חלקית כן, אבל איך אומרים, אני אומר בעדינות רבה, יש עוד מה לתקן. אז מה זה? אז הרב ציודה עמד בזמן של לפני ואחרי קום המדינה, התקופה הזאת הייתה תקופה של שאלות, שאנשים לא ידעו איך להבין, מצד אחד גאולה המדינה, מצד שני אומרים מה, תראה, שמו שיטת משפט, אנגלית, טורקית, רק לא תורת ישראל, כן? הרב הרצוג בוכה על זה, צועק על זה, מי שרוצה לראות, זה נמצא בהקדמה להלכה פסוקה, ללכות דיינים, כן? מה זה הדבר הזה? אפילו לא נותנים לשפוט במערכת שיפוטית מקבילה, שום דבר, זה הביאו לנו פה חוקים של גויים. אז מה עכשיו תגיד? זה לכאורה, זה מדינה שחרתה על דגלה משפט לא של ישראל. נו, אז מה? אז אתה יכול להגיד, עשו תשובה? אז כתב הרב צבי יהודה בספרו, בקבוצת מאמריו, לנתיבות ישראל, עמוד קופצדי דלת, והוא מצטט את בעל הלשם שבו והחלמה. כן, האבא של הרב אליוסיב, שקראו לו הרבי שלמה אליאסוב, זה לא נובע, כי לא משנה, לא ניכנס, בכל אופן, הלשם שבו והחלמה. אז הוא מצטט את דבריו, אבל הזכרתי איפה, כי הרב צבי יהודה שם עוד מעריך ומדבר עוד הרבה על זה, ומומלץ לראות בפנים. אז הוא אומר ככה, אומר הרב צבי יהודה, בדברי גאון המקובלים שבדורנו, רבי שלמה אליאסוב, בספרו הקדמות ושערים, שער וב פרק ת', כן, הספר כניסה לחוכמת הקבלה, זה ספר הקדמות ושערים של בעל הלשם שבו והחלמה. כל מי שרוצה להתחיל להיכנס חוכמת הקבלה, זה הספר. בעל הלשם עצמו בתחום מן הביאו את זה במכתב לרב הרצוג, כששואל אותו איך להתחיל, אז הוא אומר לו להתחיל במחילה מספרו הקדמות ושערים. אז שמה ושער רבה פרק ת' כותב הלשם, כל היהודים אחרונים דיימות המשיח וחיי העולם הבא. כלומר כל מה שמופיע, שיגיע, מיועד להיות בעתיד, בגאולה, העולם הבא, הנה הם תלויים באמת רק בברית ולא בזכות. שימו לב, רק בברית ולא בזכות. מה זה ברית? מה זה זכות? והוא ברית אבות וישראל, והברית לא תופר לעולם. וכן אומר רבנו תם בתוספות שבת נ"ה עמוד א' דיבור המתחיל ושמואל, דזכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. וכן שם בסנהדרין, ולבסוף שתק רבי אליעזר, אומר הלשם, שמצטט הרב צבי יהודה, והרי הודה רבי אליעזר, שנגלים גם בלי תשובה. וכן מורה כמה פסוקים ביחזקאל למד וב למד זין, שם נאמר, לא למענכם אני עושה בני ישראל, אין, אני לא מצטט במדויק, כי תראו בפנים, אבל זה הרעיון של הדברים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, אלא למען שמי אשר חיללתם בגויים. ואני אביא אתכם לארץ ישראל, ואז וזרקתי עליכם מים טהורים, לב חדש, כולי, תאר אתכם וכולי. אז בעצם, רואים גם ביחזקאל די מפורש, פה אומר הלשם, שהגאולה בהתחלה לא תהיה, הם עושים תשובה ונגלים, אלא יגלו למרות שלא עשו תשובה. ומוסיף שם הרב צבי יהודה עוד מקורות, ביניהם את רבי חיים בן עטר, חוזה המדינה, והוא אומר ככה הרב צבי יהודה, כן, באור החיים ויקרא כפי כפי, והוא מצטט האור החיים, כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שבעצם הגאולה, כמו שמביאה לשם, כמו שכתב אור החיים, כמו שמופיע בגמרא סנהדרין שרבי יהושע אומר ורבי אליעזר הודה לו, כמו שמופיע בפסוקים ביחזקאל, פסוקים מפורשים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, למען שמי אשר חיללתם בגויים. אז רואים ברור שהגאולה לא מתחילה עם תשובה. מתחילה הגאולה, אומר אור החיים, אפילו חליל הרשעים גמורים. אז איך הבן ישחי אומר לנו, זה תלוי בתשובה. ואיך הוא אומר לנו, זה תלוי בחוקים. לכאורה ראינו שלהפך, בדור הזה צריך הבנה פנימית, תנסה ללכת עם יראה, זה לא יעבוד, יראה כאילו של עונש, חייבים להפך לבוא מתוך מקום של הבנה, של פנימיות, אז דווקא בית המשדש השלישי בנו על חוקים. דבר שני, אומר הבן ישחי, בנו על תשובה. איזה תשובה? אבל אנחנו ראינו שנפסק לא כרבי אליעזר, כרבי יהושע, ורבי אליעזר הודה לו, וכך מביא הלשם שבו והחלמה, וכך גם מביא אור החיים הרבה לפניו, והרב ציוד השמות מביא מקורות רבים. אז לא מובן דברי הבן ישחי. צריך להבין דברי גאון עוזנו ותפארתנו, שכתב את הדברים האלה. צריכים להבין. מה אומר הבן ישחי? אז תראו, הסוד נמצא בעניין של הבנה עמוקה של זאת חוקת התורה. מה זה חוק? חוקים, חוקה, מה זה? כתב אסלה, תראו איתי ביחד במקור בה, כתב אסלה לפרשת חוקת תורה אור, אומר אסלה, לעצם הנשמה שתי בחינות, וכמובן אני ככה טיפה בדילוגים, לעצם הנשמה שתי בחינות, בחינה עליונה, כלומר בחינה אחת שהיא עליונה יותר, מתאחדת באמיתתו יתברך, ובחינה תחתונה, אוחזת בצדיק, כלומר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא עלינו, יש לה שתי בחינות, אחת בחינה עליונה יותר, שהיא אוחזת באמיתתו יתברך, והבחינה התחתונה יותר אוחזת בצדיק, כלומר כמו מי שמתאר את מעשיו, אז הוא זוכה לבחינה הזאת. והם נרמזים, אומר השלה הקדוש, בשתי תיבות אלו המוזכרים בזוהר, הכוונה היא להקדמת תיקוני זוהר, מה שמכונה אצל הספרדים, פתח אליהו הנביא, כן? אז בשתי תיבות אלו המוזכרים בזוהר, להשתמודע אלהותו. להשתמודע אלהותו. אז הוא אומר ככה, בחינה ראשונה נקרא חוק. הבחינה שבה יש חיבור עליון לאמיתתו יתברך, זה נקרא חוק. הוא אמיתיות הנצחיית, חוק ולא יעבור. אז זה אלהותו. עכשיו, ולהשתמודע מה זה? ובחינת להשתמודע, כלומר לדעת, לדעת נקרא גזרה גזורה. מה הכוונה גזרה גזורה? ונלקח מאיתו יתברך, ושניהם בחלק הראשים הוא הנקרא רצון. מאוד מעניין, ששניהם ברצון, גם החוק. בואו נבין את זה לאט לאט. תסתכלו. כשאני מדבר על האור האלוהי העליון, שהוא כביכול שמיימי מחובר באמיתתו יתברך וכו'. החוק העליון זוהי חקיקה. חקיקה היא שונה מכתיבה. כתיבה זה, אתה יודע, לוקחים משטח וכותבים עליו. אז יש את המשטח ויש את הדיו ששמו עליו. אבל חקיקה זה צורת עצם הדבר עצמו. זה עצמות הדבר עצמו. אז יש את החקיקה, את החוק האלוהי. וזה מעל השגתנו, החקיקה האלוהית. ויש להשתומדע אלהותו, כלומר להיוודע אלהותו. ההיוודעות של האלוהות אלינו, זה נקרא גזרה. מה פירוש גזרה? גוזרים, לוקחים משהו מהחקיקה העליונה האלוהית, והמשהו מתוך זה מורידים אלינו. איזה משהו חלקי שבכל זאת יכולים לתפוס, יכולים לגלות. ממשיך אשלה הקדוש ואומר, וכשאומר חוקה חקקתי, כן? יש הרי את המשפט הידוע, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה, כן? אז חוקה חקקתי, תיבת חקקתי, מה זה? הם ניצוצי ההשגה מבחינת חוק. כלומר, מבחינת חוק עצמה היא מעל השגה, אבל יש ניצוצי השגה מבחינת חוק, שנתפשטו למשה רבנו עליו השלום. כלומר, זאת חוקת התורה, הכוונה היא ניצוצות, מתוך אמיתת אלוהותו שאנחנו לא יכולים לתפוס, ניצוצות מתוך זה יורדים אל התורה שאותה זוכה לה משה רבנו עליו השלום לבחינת חוק. וזה זאת חוקת התורה שלמשה רבנו כן התגלה. ובאומרו גזרה גזרתי, אומר השלה הקדוש, זה ניצוצי ההשגה מבחינת גזרה, נתפשט לרבי עקיבא עליו השלום. רבי עקיבא הוא זכה לניצוצות שכן מתגלים, למה שנגזר מן החוק. החוק עצמו בלתי נתפס, ניצוצים מהחוק זכה משה רבנו. מין נגזרות, ניצוצות שמתגלים, זה התגלה אצל רבי עקיבא. והנה בחינת חוק יותר בהיעלם מבחינת גזרה. וזהו סוד נתגלה לרבי עקיבא, דברים שלא נתגלה למשה רבנו עליו שלום. הסיפור הידוע שקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את רבי עקיבא, והוא לא מבין מה הוא אומר, ואז הוא אומר לך משה מסיני, ומשה נרגע. הוא אומר, מי שיש דברים שנתגלה לרבי עקיבא, שלא התגלו למשה. אז אומר השלם, מדייק היטב ותשימו לב. ולא אמר יותר ממה שנתגלה למשה רבנו עליו שלום. לא כתוב שלרבי עקיבא התגלה יותר. לא כתוב. אלא דברים שנתגלה לרבי, כלומר, נתגלה לרבי עקיבא, דברים שלא נתגלה למשה רבנו. זה מה שכתוב, לא כתוב יותר. אז מה אומר, מה ההבדל? אומר השלה, דאז היה משמע יותר מעלה. רבי עקיבא לא יותר במעלה ממשה, אלא העניין בבחינת הגילוי היה דבק רבי עקיבא יותר. ומשה רבנו עליו השלום היה יותר דבק בבחינת הנעלם. אז אומר לנו השלה, תראה, משה רבנו היה במעלה יותר גדולה מרבי עקיבא, אבל משה רבנו הוא היה בחוק הנעלם, בניצוצות ההשגות האלוהיות, שם השמי מיון. ורבי עקיבא היה יותר בתורה שבעל פה, יותר בגילוי, בהופעה, בניצוצות של גזרה, שמה שגוזרים מתוך החוק ומגלים כאן למטה. עכשיו שימו לב, לפי זה מה יצא לנו? שהחקיקה היא האור האלוהי היותר עליון שבנשמה. הלאה, נמשיך הלאה. אומר לנו המהר"ל, בתפארת ישראל פרק ח', תראו איתי ביחד מקור זין, על ידי עשיית המצוות שהם הסדר השכלי, הוא דבק בשכלי, ועל ידי זה דבק בו יתברך. החוקיות של התורה היא לא סתם חוקיות כמו פה במציאות, אלא יש סדר שכלי, סדר נשמתי אלוהי. כשאתה דבק בסדר הנשמתי האלוהי, על ידי זה אתה דבק באלוהות, בקדוש ברוך הוא. עכשיו, והעובר על המצוות, הוא יוצא מן הסדר השכלי. וכל אשר יוצא מן הסדר, מביא לו זה עיבוד הנפש לגמרי. ולפיכך, כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע, בא בן אדם ואומר, בטח שהתורה אסרה לאכול חזיר, זה לא בריא. יכול להיות, לא יודע, אולי זה לא בריא, אבל זה לא הסיבה, אומר המהר"ל. לא בגלל סיבות ביולוגיות, למרות שהרבה פעמים רואים, עושים ברית מילה, זה בריא, עושים כל מיני דברים שהתורה אוסרת, ורואים שזה גם בריא, שזה גם בריא, אבל זה לא הטעם. אומר, זה בריא על פי חוקי העולם, לא חוקי העולם הם העומדים מאחורי התורה. להפך, חוקי העולם נגזרים על פי התורה. הם לא אלה שמסבירים את התורה, כי הם מוסברים על פי התורה, הם נוצרים על ידי התורה. אז לא צריך להגיד, אסור לאכול חזיר כי זה לא בריא. עזוב, זה לא זה. אלא מה? יש חוקיות אלוהית עליונה, שהיא בעצם חוקיות נשמתית של אורות חיים אלוהיים. וממשיך פה, אל תגיד לי טעם על פי הטבע, וכאילו הייתה התורה ספר מספרי הרפואות או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך, שאין זה דבר טבעי למת שהוא מתמה, כמו שחזל אומרים, זה לא טבעי למת שהוא מתמה, וזה לא דבר טבעי למי הנידה, למים שזורקים, מים של פרה אדומה, שהוא מתאר. מה זה זאת חוקת התורה? מה זה בטבע, שאם זורקים את האפס של פרה אדומה, אז נהיים תיאורים? אלא רק השם יתברך חקק וסידר לאדם מעשיו, כפי משחייב השכל, השכל האלוהי, שכך ייקח לטהרתו. אבל אינו דבר טבעי, רק הכל שכל אלוהי. וכאן חברים, יש פה עומק עצום, ודווקא על ידי בדיחה, נזכה להבין את העניין. יש בדיחה שמספרים, ולא יודע אם בדיחה, סיפור, אבל מצחיק, שמספרים על רב חיים צאנז. אומרים, בא אליו איזה אדם, היה, אבא שלו היה חולה, לא עלינו, מחלת שחפת. הרופאים לא הצליחו לרפא. לקח הבן אדם את אבא שלו חולה השחפת, שם על העגלה, נסע לרב חיים מצאנז. מגיע אליו, כמדומני דברי חיים, אם אני זוכר, אומר לו, רבנו, כבוד הרב, תראה, אבא שלו חולה בסחפת, מה עושים? הרופאים לא צריכים לרפות. אומר לו רב חיים, תקטיב, תיקח את אבא, לך הביתה, תכין לו קפה שחור, ככה כמו שצריך, תן לו לשתות ויהיה בריא. מי שלא יודע, ככה אומרים בסיפור, קפה שחור זה הדבר האחרון שמותר לחולה סחפת. טוב, הוא חסיד אמיתי, לוקח את אבא שלו הביתה, מכין לו קפה שחור, אבא נהיה בריא, הכל נפלא. עובר איזה תקופה, שנה, שנתיים, פתאום האבא הזה נהיה עוד פעם חולה. אומר היהודי לעצמו, טוב, מה הבעיה? אני צריך לנסוע לרב חיים צאנז, לדברי חיים, למה צריך לנסוע אליו? הוא אמר לי, קפה שחור, ואבא נהיה בריא. הכין לו קפה שחור, נתן לאבא קפה שחור, ואבא הרגיש הרבה יותר גרוע, כמובן. הוא שם אותו על העגלה, רץ לרבי, מגיע לרב חיים, אומר לו, כבוד הרב, תשמע, אמרת לי אז קפה שחור, נהיה בריא, עכשיו נתתי קפה שחור, נהיה יותר גרוע. אומר לו רב חיים, תגיד לי יהודי, אתה לא יודע שקפה שחור לא בריא לאנשים עם סחפת? מה נתת לו קפה שחור? אומר לו, בסדר, לא יודע, הרב אמר לי פעם קודמת, חשבתי גם הפעם. אומר לו, טוב, טוב, בסדר, עכשיו תשמע מה אתה עושה. אתה הולך הביתה, ואתה מכין לו קפה שחור ככה כמו שצריך, והוא יהיה בריא. הוא לוקח את אבא שלו הביתה, מכין לו קפה שחור, ואבא נהיה בריא. העומק של הסיפור הזה, אתם יודעים, כמו שאומרים על סיפורי חסידים, אומרים ככה, מי שלא מאמין, כויפר. מי שמאמין, פטי מאמין לכל דבר, מה אתה תמים? אז מה, אז איך עושים? הוא אומר, צריך להאמין שיכול להיות שזה היה. מכל מקום לענייננו, לא הקפה שחור מרפא, אלא הברכה של החכם תורה הזה, שמתפלל על היהודי הזה, והקדוש ברוך הוא שומע לתפילותיו ומרפא. זה לא הקפה שחור, כן מרפא, לא מרפא. אותו דבר כאן, שאנחנו אומרים שיש חוקי התורה. חוקי התורה זה לא כי יש ביולוגיה או כימיה או משהו פה בעולם המוגבל שגורם שזה מוביל לזה. לא, אומר המהר"ל, מה פתאום? זה מה, אתה מקטין את התורה? התורה מייצרת חוקים. היא לא כפופה לחוקים, היא יוצרת את החוקים. אז על מה מדובר? אומר לך השלה הקדוש, יש חוק אלוהי. מה זה? חקיקה אלוהית, הוויה אלוהית, שמשה רבנו זכה לה. זאת חוקת התורה. זה לא חוקים פה למטה מותר אסור וכאלה, אלא החקיקה האלוהית של החיבור כביכול להוויית האלוה, שזה מעל השגתנו, מעל תפיסתנו, אז התגלות, התגלות של ההוויה האלוהית, כן? זה נקרא חוק. עולם האצילות נקרא חוק. לזה זכה משה רבנו. אבל כשאתה הולך ומגיע לגילוי, זה נקרא גזרה. גזירה, זה בחינה של רבי עקיבא. אגב, גם בין רבי עקיבא לרשבי. רבי עקיבא היה רבו של רשבי. ברור שהוא היה גדול ממנו. אבל רשבי קיבל את הרשות לגלות. זה לא עושה אותו יותר גדול מרבי עקיבא. אותו דבר, רבי עקיבא לעומת משה רבנו. ברור שמשה רבנו יותר גדול. אבל רבי עקיבא, הוא קיבל את הנשמה ואת ההתאמה ואת השליחות לגלות. משה רבנו הוא בחינת חוק, הוא בנעלם. אבל לפי כל זה, אז בעצם, כשאומר לנו הבן איש חי, הבית השלישי ייבנה בשביל קיום חוקים. מה זה החוקים? מה הכוונתו של הבן איש חי? צריך להבין שהבן איש חי אומר לנו, דעו לכם, שהגאולה הזאת תהיה מתוך החקיקה הנשמתית האלוהית שבתוכנו. מתוך ההתחברות אל העובדה שיש הוויה אלוהית מוחלטת שהיא מהווה את העולם. לא מתוך סברות כאלה, סברות אחרות, מתוך טעמים והסברות, אלא מתוך החקיקה הפנימית הנשמתית. כדי להבין קצת את הדברים האלה, בואו נראה ביחד במקור ח'. אומר לנו מרן הרב קוק באורות הקודש חלק א', הגיון הקודש י"ט. וכשהנשמה מתגלה בגאון עוזה, בהדרה וכבודה, כלומר בגאון עוזה, בגאות של העוז שבה, שזה אור השכינה, בהדרה, בהדר שלה, התגלות חיצונית זה הדר וכבודה, השכינה שבה, מלאה היא את כל היש, הכל בה חקוק. אומר לך הבן איש חי, צריכה להתגלות העצמיות הישראלית, העובדה שדמותו, צורתו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, חקוקה, ואמר רבי עקיבא, חיה אחת יש בשמיים, וחקוק על מצחה ישראל. והיא אומרת, ברכו את השם המבורך, וכולנו עונים, כולם עונים לה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. חקוק על מצחה, אומר לך בן אישך, יש חקיקה אלוהית בישראל. החקיקה העצמית, הטבעית, הפנימית, הנעלמת, הגנוזה, תצא אל הפועל ותתגלה בבית השלישי. עכשיו, אז מישהו יגיד, רגע, אבל הוא אמר תשובה, עוד פעם, שימו לב היטב, מה פתאום של וסב השם אלוקיך את שבותיך, כן, מה שמשם הרמב״ם אומר ששם רמוז, בפרשה הזאת רמוז משיח, כן, בתשובה, וסב וכיבתך מכל העמים, אשר תצלך שמה וכו'. מאיפה הוא יודע שזה משיח? לא ניכנס עכשיו, זה יש בשיעור על השרקרק, כן, הערכנו שם, כבר נמצא היום בספר אורות חיים. אבל בכל אופן, התשובה הזאת, מה ההיגיון? יצאנו לגלות, חלס, גמרנו, היה צריך להיגמר. הרי תראו, הכסדים חטאו, קדוש ברוך הוא מחק אותם. הפרסים חטאו, קדוש ברוך הוא מחק אותם. הרומאים עדיין לא, היוונים מחק אותם. מה? הבבלים מחק אותם, ככה אחד אחרי השני. כל אומה עולה, חוטאת, נמחקת. עם ישראל יוצא לגלות, ואחר כך באה הגאולה שהיא בעצם התשובה, שיבת ישראל לארצו, וזוכים לחוק הזה. למה זה חוק? כי מה פתאום אתה נגאל? מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יוציא אותך לגלות, יחזיר אותך לארץ ישראל, יקים לך מחדש את מדינת ישראל? הרי זה בדיוק מה שהנוצרים אומרים. הם אומרים, אלוהים עזב אותם. הם חטאו, הוא עזב אותם, די, זהו. באמת שורת ההיגיון. אולי, יכלה להיות איתם, תשמע, אולי, מה? לא, אין אולי ואין עליים, שום דבר. יש פה חקיקה אלוהית. מה זה חקיקה אלוהית? רצון אלוהי נעלם. לא שואלים אותנו אם אנחנו רוצים להיגאל. לא מתעניינים בכלל בבחירה שלנו מבחינה יסודית. כן מתעניינים אחר כך, כמו שאומר רבי יהושע. קודם כל, גואל אותם. דבר ראשון, אחרי שגואל אותם, טוב, אי אפשר להשאיר את המצב ככה. הרי אור החיים אומר שאפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום, נגאלים. ראינו למעלה. אומר הלשם, זה תלוי בברית אבות, לא בזכות אבות. מה ההבדל? אז אומר לנו הרב קוק בעין היה, זכות אבות זה שההורים עושים מעשים טובים, וזה הופך להיות כמו גנים משפחתיים. הילדים נולדים לתוך המעשים הטובים האלה, וזה הופך, הם מקבלים את זה מלידה, כביכול הם גדלים בבית שככה חיים, ככה נושמים. הגנים הרוחניים האלה, זה נקרא זכות אבות, אבל כיוון שזה נעשה בבחירה של ההורים, אז הילדים יכולים לקלקל. ואומרת הגמרא בשבת, כמו שמזכיר פה הלשם שהזכרנו אותו לאל מתוך דברי הרב צבי יהודה שציטט אותו, אומרים בתוספות בשבת נ"ה עמוד א', הגמרא אומרת קודם כל, בשבת נ"ה, שזכות אבות תמה. כן? אני זוכר שבת נון, פה כתוב שבת נון ה', טוב? בכל אופן, שזכות אבות תמה, והגמרא שמה מביאה כל מיני אמוראים, כל אחד מציע, מתי נגמרה זכות אבות? אומר התוספות, אל תיבעלו, זכות אבות תמה, אבל ברית אבות, אומר רבנו תם, לא תמה, לא תמה. מה זה ברית אבות? ברית אבות זה שהקדוש ברוך הוא נוחת על אברהם אבינו ואומר לו, לך לך. הוא לא שואל אותו, הוא ברא אותו וסלום. ברית, אומר הרב צבי יהודה, בשום מקום לא כתוב ששני הצדדים הסכימו שאנחנו והקדוש ברוך הוא קראתנו ברית. לא. וחרות עמו הברית, הקדוש ברוך הוא קורא את הברית. הוא לא שואל אותנו. אומרים שמילותיו של הרב צבי יהודה ככה בסמוך לפטירתו, זה היה ציווה לעולם בריתו. כי הוא ידע, כמו שהוא אמר, אתם תצטרכו עצבים של ברזל. הוא ידע עם מה נצטרך להתמודד היום. הוא ראה לאן הדברים הולכים. ציווה לעולם בריתו. יש ברית אבות. מה זה ברית אבות? הבחירה האלוהית בישראל היא חוק, היא חקיקה אלוהית. צורת יעקב הינו חקוקה בכיסא הכבוד. חיה יש בשמם חקוק במצחי ישראל. זה חקוק במצחנו. תנסו לברוח, תנסו לעשות לנו תוכניות, לחלק את הארץ, להקים פה מדינה ערבית. כלום לא יעזור לכם. שום דבר. זה יתמוטט, זה יתרסק. כלום לא יעמוד, כלום לא יחזיק. יש פה חקיקה אלוהית מוחלטת. כמו שומע הרב קוק בישראל ותחייתו א', זהו גורל ישראל. יותר קל כבר להחליט שמחר השמש לא זורחת. יותר הגיוני להגיד מחר השמש לא זורחת, תחוקקו חוק בכנסת, שמחר השמש לא זורחת. יותר הגיוני לחוקק את זה מאשר לחוקק שנותנים חלקים מארץ ישראל ידי גויים. למה? כי את השמש כבר כמה פעמים העמידו. משה, יהושע, ישעיהו אצל עם חזקיהו, אצל אחז, כמה פעמים כבר העמידו את השמש. אבל לגעת בברית עם ישראל, אי אפשר. ברית אבות זה דבר מוחלט, זה דבר אלוהי. אני לא שואל אתכם, אומר הנביא, לא תרצו בחמה ספוכה אמלוך עליכם, חס ושלום, לא עלינו. חמנה לצלן, ראינו את השואה האיומה והנוראה. זה בחמה ספוכה אמלוך עליכם. לא רצו לעלות לארץ, ברלין עשו ממנה ירושלים השנייה, דברים כאלה נוראים ואיומים. רחמנה לצלן, תוך 3 שנים קמה מדינת ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט, יש פה ברית אבות. וזוהי התשובה שעליה אומר רבן איש חי, היא חוק. זה חוק. מה ההיגיון? מה ההיגיון? מה פתאום שיחזירו אותך חזרה, אפילו לא חזרת בתשובה? אומר הרי אור החיים, אפילו רשעים גמורים. אומר רבי יהושע, גם בלי תשובה נגאלים. מה ההיגיון? אומר רבן איש חי, זה חוק. ובית המקדש השלישי ייבנה על זאת חוקת התורה. מישהו יגיד, למה חוקת התורה? תגיד, זאת חוקת ישראל. משום שזאת חקיקת התורה בתוך נשמת ישראל. זוהי החקיקה האלוהית בעצמותנו, שאנחנו באים ללמוד ולהכיר אותה, אבל זה חוק נעלם. אז קדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, קחו תורה, תסתכלו בתורה שכן יגלית אליכם, ותלמדו לדעת את הנעלם וגנוז בתוך עצמותכם. רק על ידי התורה אנחנו יכולים לגלות את החקיקה הישראלית החקוקה במצחנו, בליבנו, בנשמתנו. אומר לנו הרב, תראו, להמחיש לנו קצת את הדברים על ההתגלות של הנשמה במקור חטא, כשהנשמה מתגלה בגאונוזה, בהדרה וכבודה, מלאה היא את כל היש, הכל בה חקוק. והחקיקה הפנימית הזאת צריכה להתגלות. עכשיו, מישהו יגיד, בסדר, אבל אתה יודע, תסתכל על מדינת ישראל, זה המדינה שאתה חיכית לה. תראה מה הולך פה. חמנה ליצלן, תראה איזה דברים, תראה מה קורה עם קדושת המשפחה, תראה מה קורה עם ארץ ישראל. עוד פעם, בשחצנות פראית, אין לי מילה אחרת, מפות, נחתוך מפה, נחתוך משם, של אבא שלהם, של אמא שלהם, מי אתם בכלל? מי אתם? אפילו בן גוריון, עם ההיגיון שלו, הוא לא בא מתוך אמירה תורנית. כותב בזיכרונותיו, למי יש רשות לגעת בארץ ישראל? מה זה שלך? זה כל הדורות של עם ישראל, כל המסורת, כל המורשת של עם ישראל. איך אתה יכול לגעת בארץ ישראל? אפילו עם השכל שלו, בן גוריון מגיע לזה. אלה בשחצנות פראית, נחתוך מפה, נחתוך משם, זה מה זה? מה זה הדברים האלה? אז מישהו יגיד, טוב, זה המדינה שלך, בבקשה, אתה קוקניק, לא? זה המדינה שלך. בואו נראה ביחד במקור ח' שורה שנייה, באורות ישראל, פרק ו' פסקה ז', אומר לנו מרן הרב קוק, אין המדינה העושר היותר עליון של האדם. זה משפט כזה שהסתובב בתקופתו, מדינה זה לא העושר העליון של האדם, אלא להפך, הפרטיות שלו או כל מיני דברים מסוג הזה. אומר הרב, שימו לב טוב, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה. במדינה רגילה, בסדר, זה לא העושר העליון של האדם, זה בעצם אינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. אז נקרא האמריקאי, אוהב את האמריקה, למה? כי זה נותן לו כסף, זה תומך בו, זה מגן עליו, חברת אחריות גדולה. מה שאין כן אומר הרב, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. תקשיבו למשפט הבא בדברי קודשו של חוזה האורות האדיר של מורנו מרן הרב קוק. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה, תוכן האידיאלי היותר עליון, ומדינה זוהי מדינתנו. אני רק מזכיר לכם שהרב קוק נפטר 13 שנים לפני הקמת המדינה, הוא כבר מדבר על המדינה כאילו הוא כבר אזרח שם. ומדינה זוהי מדינתנו, מדינת ישראל, עוד לא החליטו איך לקרוא לה אפילו, הם לא חלמו שתקום מדינה עוד 13 שנים, הוא כבר מדבר עליה, מדינת ישראל, אין לו בעיות. ומדינה זוהי מדינתנו, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. מישהו יבוא יגיד, כבוד הרב, מה קורה? חפצה הוא שיהיה השם אחד, שמו אחד. על מה אתה מדבר? הם הולכים לחתוך, רוצים שוב לחתוך את ארץ ישראל. לא הספיק להם כל התומה הזאת של אוסלו וכל הרוע שצמח מכל זה. לא אכפת להם, עוד פעם, איזה מפה הכי נוראית. לא הייתה עוד מפה נוראית כזאת. אז נו מה? אז מה, איך הרב? מה אתה כותב לנו פה? רבותיי, שימו לב למשפט שהרב אמר לנו. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה. חקוק בהווייתה, תוכן האידיאלי היותר עליון. חקוק בהווייתה. מה זה חקוק? חקוק פירושו של דבר שאור השם שוכן על המטרים הקדושים האלה שאנחנו זוכים לעמוד עליהם, על ירושלים עיר הקודש, על ארץ ישראל. מה אתם חושבים שאתם יכולים לקום בבוקר ולהחליט פתאום שירושלים תהיה מחולקת? לא, זה אבודיס. מה, בזאת קוראים לזה אבודיס, זה כבר לא שייך לירושלים רבתי. שואפת. מה זה פה? מה זה פה? אתם תמציאו? תקומו בבוקר, תחליטו שהשמש זה הירח, הירח היא השמש, השמיים זה אדמה, אדמה זה השמיים. פסיכים! מדינת ישראל, שלטון יהודי בארץ ישראל, חקוק בהוויה הזאת. זה לא משהו שניתן לשנות אותו. זה לא משהו שאפשר לשחק איתו. אז פה הוא אומר לנו, זה חקוק בהווייתה. עכשיו שימו לב חברים, הדבר הזה מזכיר לי משום מה את פרשת קורח. לכאורה קורח זה אחרי שלח, אחרי חטא המרגלים. מה הקשר בין קורח לחטא המרגלים? מה הקשר בין קורח לארץ ישראל? אבל זה מזכיר לי איך משה רבנו אומר להם, בוקר ויודע השם את אשר לו. אומר להם משה רבנו בוקר, אתם יכולים לשנות את הבוקר, להפוך אותו לילה, לילה לבוקר? יכולים לשנות את המציאות? אתם גם לא יכולים לשנות את זה. הקדוש ברוך הוא קבע, אהרון הוא הכהן, מציאות אלוהית, זהו, מה אתם רוצים? אפשר לדבר, זה חוק, זה חקיקה אלוהית. אבל הם חשבו שהם יכולים לחלוק. האם זה קשור לארץ ישראל? אז שימו לב, כי פה יש מהלך אדיר שמתרחש בפרשיות האלה שאנחנו נמצאים בעיצומה. זה התחיל קודם כל בפרשת שלח, פגעו בארץ ישראל. תראו איתי יחד מקורתת, במדבר י' ג' אומר להם כלב, ויעש כלב את העם נושא, ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה. מה זה הלא נעלה וירשנו אותה? אומר רש"י, אפילו בשמיים. והוא אומר, עשו סולמות ועלו שם, נעלה ונצליח. אומר להם כלב, תקשיבו, אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו מפיו של משה, תעלו עם סולמות לשמיים, אנחנו נעלה ואנחנו נצליח. הלא נעלה וירשנו אותה. המציאות כפופה לרצון השם, לא רצון השם כפוף למציאות. אז זה פרשת שלח. עכשיו בעצם המרידה של המרגלים בארץ ישראל הייתה חוסר הבנה של החקיקה האלוהית. יש פה חקיקה של צורת מציאות אלוהית שישראל יושבים בארץ ישראל, שולטים בה בריבונות מוחלטת. בלי שום המעטה, כמו איזה אוטונומיה, אוטונומיה כזאת, ואחרת כל מיני המצאות, כל אחד גיבור גדול, כל אחד יש לו תוכנית מדינית לשלום, זה הוא יקים אמירויות פלסטיניות. אנשים מסתובב להם איזה בורג במוח. אדוני הנכבד, יש חוקה אלוהית מוחלטת. זה הכל. אף אחד לא שואל אתכם. משאל עם, את מי תשאלו? תביאו את כל הדורות של עם ישראל, ככה אומר הרב צבי יהודה, תביאו את כל הדורות, שאלו את כולם, תביאו את אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, תביאו את כל הדורות, תביאו את הגר"א, הרב קלישר, הרב מוליבר, תביאו את כולם, כולם, איפה הרמב"ן? אולי תשאלו את האור החיים, אולי את הרמב"ם אתם רוצים לשאול, תביאו את כולם, תשאלו אותם. מה, זה שלכם? זה של הדור הזה? זה דורות ישראל, זה השכינה הקדושה, אולי תשאלו את השכינה אם היא מרשה? של אבא שלהם, הם יחלקו את הארץ. חוצפה שהם כמוה. פה אומר לנו הרב שימו לב, אומרת לנו התורה פה, אומרת לנו במדבר תתבב, מיד אחרי חטא המרגלים, והמצאו איש מקושס עצים ביום השבת. למה? כי ברגע שפוגעים בחוקה של ארץ ישראל, פוגעים בחוקת השבת. ועשו להם ציצית, למה? כי ברגע שפוגעים בחוקה האלוהית, בחקיקה האלוהית של עם ישראל וארץ ישראל, פוגעים בקדושת הברית, עכשיו צריך חיזוק של ציצית. פוגעים בבחינת ארץ ישראל, השראת שכינה בבית, צריך הפרשת חלה. הלאה, במדבר תת זין, פרשת קורח. מישהו יגיד, טוב, בסדר, דרשה, איך החלטת שקורח קשור לארץ ישראל? במדבר תת זין, מקור תת, שורה שנייה. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. ויאמרו, לא נעלה. אתם שומעים את הצלילים, חברים? לא נעלה. זוכרים את כלב? הלא נעלה וירשנו אותה. דתן ואבירם אומרים לא נעלה. שימו לב, מישהו יגיד טוב בסדר, עשית עניין מנעלה לא נעלה. תקשיבו למשפט הבא, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ובדבש. אומרים אתה הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש ולא הביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש. על מה דתן ואבירם מנמקים? על מה הם מבססים את המחלוקת שלהם על משה רבנו? על אהרון הכהן? זה ארץ ישראל זה? צאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, הם אומרים לו. זה חוזר לחוקה, החקיקה של הישראליות היוספת וסולטת בריבונות מוחלטת על ארץ ישראל. בזה הם כופרים, ומי זה הם באים למחלוק את קורח ועדתו? כי אם פוגעים בארץ ישראל, אז אפשר לכפור כבר והכל. הלאה, במדבר יוטט, באה התורה ואומרת, זאת חוקת התורה. הגאולה שלכם תהיה בזאת חוקת התורה, בהכרה והבנה שיש חקיקה אלוהית נעלמת, פנימית, נשמתית, שבה הכל חקוק, שהישראליות זאת חקיקה אלוהית של ברית אבות, שלעולם לא תיתום כי היא מציאות של חקיקה אלוהית שהיא לא יכולה להשתנות לנצח. אז זאת חוקת התורה, זה הרפואה של חטא המרגלים, זה הרפואה של מחלוקת קורח. אבל מיד אחרי זה, מה מופיע במדבר כף? ותמות מרים, ולא היה מים לעדה, אנשים היו צמאים, לא היה מים, הבאר של מרים הספיקה להוציא מים. וירב העם עם משה, ולמה העליתנו ממצרים? עוד פעם, בשביל מה הוצאת אותנו למדבר, למקום הרע הזה, אין בו לא טענה, לא רימון פה. מה הוצאת אותנו ממצרים? לאן זה חוזר עוד פעם? לחקיקה הארץ ישראלית. הלאה, במדבר כפלת, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ומשה, למה העליתונו ממצרים? ואז מה קורה? וישלח השם בעם את הנכסים. מעניין, הוא שולח את הנכסים, למה דווקא נכסים? ויאמרו חטאנו, ויאמר השם, עשה לך שרף, שים אותו על נס, והיה כל הנסוך וראה אותו וחי. עומד הגמרא בראש שנה כפתת, וכי נחס ממית, או נחס מחיה. מה, מסתכלים על הנחס, נהיים חיים? מה הולך פה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. זוהי החקיקה שהסביר לנו המהר"ל. זה לא איזה תרופה כזאת, אנטיביוטיקה. זה לא העניין פה. יש חקיקה אלוהית. אם אתה מחובר לחקיקה האלוהית, כל המציאות החוקית הארצית כבר מתייסרת על פי החקיקה האלוהית. כלומר, הנחס למעשה מקיש. מה, הנחס מקיש? כזה שבוכו אמר לו להקיש. עכשיו צריך לרפות. מה, אתה מסתכל על הנחס תניה בריא? וכי נחס ממית, נחס מחיה? וכי החוקיות של העולם הזה היא החוקיות הקובעת? כמובן שאנחנו מתייחסים אליה, אנחנו לא חיים באיזה הזיות, כן? אבל השורש האמיתי, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה. בדור הזה, רבים מדי לא מסתכלים כלפי מעלה. רק שמה מעבר לים באמריקה. כאילו יושב שמה איזה הפריץ החדש שלנו, איזה שכולם צריכים להשתחוות, לצחצח לו את הנעליים, כי הוא הועיל בטובו להסכים. להשאיר לנו 30% ותשלמו על זה בנגב בחולות חלוצה, ותיתנו גם פה במקום, וכל השאר תיתנו, וזה נחשב תוכנית המאה. אלוקנו, מלך העולם שהחיינו וקיימנו, פסיכים. אין לי מילים, חברים. אני משתמש במילה כזאת, כי אנשים הלכו לישון, קצת התעוררו, לא מספיק. לא מספיק, עד שלא חיסלנו את זה, לא חיסלנו את זה. צריך לעצור את החוצפה הגאוותנית השחצנית, הגלותית הזאת, הפחדנית הזאת. ופה בעצם מה הוא אומר לנו? אומר לנו, נחש ממית או נחש מחיה? בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, נזכרים איפה הם באו, מה שורש חיותם, הווייתם, נזכרים בחקיקה האלוהית הסוכנת, לא סוכנת, היא מהווה את עצם עצמותנו. מסעבדים את ליבם, לאן? לא חוק של פחדנים, הבנה סיבתית, אלא הבנה מוסרית. אבל הבנה מוסרית שממנה באים לחוקיות, אבל חוקיות נעלה, נשמתית, מסעבדים את ליבם לאביהם, אביהם שבשמיים, היו מתרפים, מתרפים, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. וזה בעצם, אבל עדיין רוצים להבין מה קשור הנחש לכל החקיקה והחוקיות הזאת. אז שימו לב, תראו איתי במקור יהוד, במדבר כפה א', וכל זה בפרשתנו, כן? עלי באר ענו לה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם. במחוקק במשענותם. הרשו לי להציע, הם נשענו על המחוקק, על החוקה, על החוקיות האלוהית. למה? בשביל לכרות באר, בשביל לחפור באר, לכרות באר, צריך להשתען על החוקת התורה. מה העניין? שימו לב. אומר תרגום יונתן, בירה דחפרו יתה אבהת אלמה. באר שחפרו את אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, חפרו יתה, ראשי עמה, ראשי העם, משה ואהרון. כלומר, אומר על תרגום יונתן, שבעצם הפסוק מדבר עוד מזמן האבות, שממשיך הלאה למשה ואהרון, שהם ממשיכים לחפור את הבאר. אז מה זה הבאר הזאת? אומר מרן הרב קוק, תראו איתי יחד מקור י' שורה שנייה במאמרי הראיה, עמוד 72. מאמר שנקרא להוסיף אומץ. כשבני אדם חופרים באר עמוקה, במקום צחיח, חופרים באר, הקורים מתייגעים, חופרים, 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 לא רואים מים. ולפעמים הייאוש מתגנב בלב ואומר להם, הלא כבר יגעתם כל כך הרבה, וחרס עלה בידכם, ומים לא מצאתם, על כן טוב יותר שתחדלו מעבודתכם. באים המחלישים וסוברים את הנחישות, וגורמים לעם ישראל להגיד למשה רבנו שוב ושוב, למה העליתנו ממצרים? אין לנו כוח יותר לתהליכים הארוכים יותר. זה מצריך יותר מדי אמונה, יותר מדי מאמץ. אין לנו כוח. בגלל חוסר הנחישות בא הנחש, והם חוטפים מכה. ומה, איפה התרופה בעניין? אומר הרב, לא נפרוש בשביל זה מהעבודה. אז זה בדילוג אדיר, תקראו את המאמר בפנים, הוא מקסים. אומר הרב, לא נפרוש בשביל זה מהעבודה, כי אם ביתר חיל ויתר אומץ, נעמיק לחפור את באר תחייתנו הקדושה, ובאר ישראל תפקה את מימיה החיים והזקים. ונסיים באורות הקודש חלק ד' העלאת העולם י' א'. אומר הרב, אחת היא האמת העומדת לעד, ואמת זו חקוקה היא במצחה של החיה השמימית המתהלכת על הארץ בתבנית גוי ששמה ישראל. יש אמת אלוהית שחקוקה על מצחנו. אנחנו לא יכולים, אפילו אם נרצה חלילה חס ושלום, לא יכולים לוותר עליה. זאת חקיקה אלוהית במצחנו. זוהי מהותנו, זה ענייננו, זה גאולתנו, זו איבדות נפשנו. זה אנחנו, זוהי הווייתנו, זה תפקידנו וזה יהודנו. ואנחנו צריכים להתחבר לחקיקה של זאת חוקת התורה שחקוקה בנשמתנו, שהיא שתביא את התשובה הגדולה, את הקרבה הגדולה לשם, את הגאולה הגדולה בעזרת השם. והכל מתחיל מההבנה של החקיקה הגדולה של עם ישראל יושב בארץ ישראל ודבוק בתורת ישראל. חזקו ואמצו.